השבוע אנחנו נפרדנו מיגאל שילון, שהלך לעולמו בגיל 78, ואנחנו עוד מעט נשוחח עם ירון הבן שלו, אבל לפני כן רוצים להשמיע קטע מרעיון שעשינו עם יגאל לפני שנתיים וקצת, כששודר הסרט שלו, הסרט דוקומנטרי עליו שארז טל עשה איתו, על כל המצב שלו אחרי הנפילה שהפכה אותו למרותק לכיסא גלגלים, והתנהל דיון מעניין על ביקור טלוויזיה. בוא נשמע קטע קצר מהרעיון ונזכר ביגאל.
תראו, ביקור טלוויזיה בינינו הדבר הכי מיותר, לא נחוץ, שלא לומר מטומטם. למה? מה זה ביקור? יש מבקר מסעדות, איזה כיף. אני חושב שהוא הטעם שלא מתאים לי. בפעמיים הקודמות שלחתי למסעדות שהוא הביא זה עבד. יאללה, אני אקרא את הביקורת שלו. לבקר קולנוע, יופי, הוא ראה את זה בהצלה מוקדמת. מה, אני אלך להתלבש לסרט גרוע? אני מאמין במבקר הזה. אבל מה זה מבקר טלוויזיה לעזאזל? הרי אני ראיתי את התוכנית אתמול. אז מה הוא צריך להגיד לי בדיוק? איך נהניתי? אז הוא בעצם כותב את דעתו, אז שכתוב את זה לאשתו. את מי זה מעניין בעצם? זה מבקר את הבית, זה מעניין את הברייזה.
זה מעניין אותך, אתה שומר את זה 30 שנה.
אז המוסד הזה הוא מוסד שנועד בשביל הבמאים, ואז איזה כיף נוכל להעליב אותם ולתקוע להם וזה וזה וזה, ובשביל הברנצ'ה. מעבר לזה, אני חושב שביקורת טלוויזיה היא לא הגיונית. עכשיו, תראו, אני מדבר פה עם שניים שהם חלק היסטורי בחיי בקטע של הביקורת.
אתה מבין שאנחנו חלק היסטורי בחייו של יגאל שילון? אני לא יודע איך להתייחס למשפט הזה אפילו.
כמו שאמרנו,
לא יודע אפילו איך להתייחס למשפט.
החץ שוכח, המטרה זוכרת.
כן, ממש ככה, כן.
אז ככה, אחד מכם כתב פעם דבר מדהים שאני מצטט אותו בכל הזדמנות, למרות שאני לא זוכר את המילים. איך זה יכול? הוא כתב בעיתון תל אביב, לא בעיתון. אז יובל, קראנו לו יובל משום מה, כתב ככה, איך זה יכול להיות שהוא לא חכם, הוא לא שנון, הוא לא יפה, והוא לא, הוא כל כך מצליח. אני לא מבין את זה. אתה יודע עליי.
אוקיי.
זוכר או לא?
אין לי מושג, כמובן שאני לא זוכר כלום.
אז אנחנו כתבנו, יובל כתב עוד יומי. יומי זה לכתוב.
לא, לא היה.
זה היה בתל אביב.
זה עוד לפני, כן.
אפשר רק היה שני גברים.
אבל כתבנו, יובל כתב לדעתי אלפי ביקורות, אני כתבתי כנראה פחות, אבל גם עברתי מאות רבות מאוד מאוד של ביקורות.
אוקיי, אתה כתבת על אחת הביקורות הכי מלאימות בעולם. אותם יובל כתב. אבל דרך אגב, כל הביקורות הטובות שהיו לי, אבל כולם הם, למרות שאני לא סובל את הז'אנר, למרות, חייבים להתחיל בהתנצלות.
זה היה יגאל שילון, זכרונו לברכה, שהיה באמת מאסטר של רייטינג, ידע לעשות בידור פופולרי, אבל תמיד הייתה לו תחושה גם שאולי לא מעריכים אותו עד הסוף. ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לירון שילון, הבן של יגאל ואיש תעשיית הטלוויזיה בזכות עצמו, במאי של ארץ נהדרת ועוד הרבה דברים אחרים. בוקר טוב ירון, מה שלומך?
הלו.
ירון?
ירון.
בוקר טוב, אני איתכם.
כן, מה שלומך ירון?
נו מילא, היה לא פשוט אתמול, אבל הנה קמנו בוקר וממשיכים.
כן, קודם כל אנחנו משתתפים בצערך, בצער המשפחה.
תודה רבה.
זה היה מפתיע, או שזה משהו שאתם כאילו, הייתה לך תחושה שזה, הנה זה הולך לקרות?
טכנית, הרגע שזה קרה, זה מהר מאוד, אבל אני חושב שבשבוע האחרון כבר זה הלך לשם. היה פחות טוב וכל מיני דברים רפואיים, אבל בכל המפגשים בשבוע וחצי האחרון הזה הייתה פרידה יפה. זה היה יכול להימשך עוד שבוע-שבועיים, אבל הגיעה שעתו.
כן.
אתה יודע, הופתעת מהיקף התעודה שהדבר הזה זכה לו גם אבא כבר כמה שנים לא היה בטלוויזיה? מעל עשור, נכון?
מעל עשור, כן. כן, לא, הוא נגיד לפני שנה וחצי הייתה הבלחה שהוא עשה את ה...
ולצורך העניין הזה, אגב, שוחחנו איתו באותה שיחה, אבל...
נכון, 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 נכון. תראה, להגיד לך שהופתעתי, זה מורכב. לא הופתעתי מצד אחד, כי באמת יש לו מה, היה לו מעמד, יש לו מעמד, ויש לו גם אנשים מוקירי זכרו הם רבים. כי הוא באמת היה איש כזה. אני גם באמת חושב שהוא לא הלך לדרכו, אמרתי את זה אתמול, לא ממורמר ולא... אתה מכיר את זה שאנשים מבוגרים שעשו דרך מאוד גדולה, אומרים, מה שכחו אותי, אני כבר לא פה, ואז הם הולכים לדרכם מאוד ממורמרים, או כועסים על העולם. לא, לא היה לו. הוא... משהו במתמטיקה שבו, ברציונליות, בריאליות של החיים, הוא הבין את החיים.
כן.
לא היה לו... איזשהו משהו שהוא עוד, אתה יודע, הסתובב עם הקרחת הזה של לא זוכרים אותי. מה שכן הופתעתי, או שלא הופתעתי, בסוף, נגיד ברשתות שאנחנו מסתובבים, פייסבוק, אינטרנט, זה אנשים נגילי. ואנשים נגילי מאוד מאוד אהבו את פספוסים, כי זה היה מבחינתם איזשהו גולת כותרת של הילדות. אז אני רואה בתגובות שהם חוזרים לעצמם, כמו שחוזרים למשהו מיתולוגי שגדלת עליו. סיבה מסובכת ללא הופתעתי.
ירון, תגיד, אז בוא תספר לנו קצת, לנו ולמאזינים כמובן. אנחנו, אבא שלך היה על המסך באמת הרבה שנים, וגם התראיין, ודיבר די בחופשיות, הוא לא היה תחושה שהוא בן אדם שהוא מסתיר את דמותו, והוא אחד בבית ואחד בזה. אבל בכל זאת, איך היה יגאל שילון בתור אבא?
וואי, אבא מדהים. אבא מדהים שאומנם לא היה נוכח, זה גם תקופה בלי פלאפונים, זה לא כל שנייה להתקשר לאבא.
זהו, הוא קבור בחדר עריכה כל היום, יושב באולפני הרצליה.
הוא קבור בחדר עריכה, אבל הסיפור האמיתי שלי זה שרציתי אותו, אז לפי דעתי כל הסודי הייתי איתו בעבודה. והוא לא שפט אותי על זה, הוא ידע שאולי אני לא טוב בחשבון או בכל מה שלומדים, אבל אני טוב, אני לומד, והוא נתן לי את כל הכלים. כן, יש לי תעודת בגרות לצעמים ישראל, אבל בחרב, הסיפור הכי יפה עליו ועליי, אני חושב, זה שבסוף, בתחילת שבעת, הייתי באמת גרוע בחשבון, או מתמטיקה או בחשבון לזה. וטסנו לצילומים של מתיחות בטורקיה, פעם היה מותר לטוס לטורקיה, עם אליאת פן או משהו כזה. ובדיוטי פרי הוא פגש, בן אדם מאוד מאוד מיוחד בשם נדיב אבידן. אבידן היה מורה באנקורי והאח של דוד אבידן. וככה בזמן שקונים סמים או משהו, הוא פשוט מתערב איתו על המקום. הוא אמר, הבן שלי אידיוט, הוא לא יעבור את הבגרות. אז נדיב אמר, אתה תתערב איתי והוא יעבור את הבגרות. וככה, במשך חצי שנה, באתי כל יום לבית של נדיב אבידן, שבאמת לא האמין שנפל עליו תמיד כל כך גרוע. אבל בסוף עברתי את הבגרות בחשבון, גם שהיה מוסגר וקנה לו, לא יודע, וויסקי או משהו כזה. אז זה היה מדובר. הוא היה כזה נחמד, כזה נחמד, כזה אוהב, כזה מפרגן, ווואלה, עשיתי דברים מגיל 13, אני יודע, התחלתי בכל מיני תוכניות נוער. לא חושב שהייתי מבריק או משהו כזה, אבל הוא ידע כמה המילים שלו, איש מקצוע וכאבא יכולות או לחבות אותך או להרים אותך. Okay. אז הוא כל הזמן מצא את הדבר הטוב שעשית וניסה לכוון אותך להמשיך בדרך הטובה. הוא העריך אותי מאוד כי עבדתי, הייתי כאן בבוקר והולך לעבוד. אז המון המון הערכה וניסיון לעזור ובא לראות בלילה את מה שאתה עושה. פעם הגנבתי אותו לקשת, בזמן שהוא היה אמר רשת, הגנבתי אותו לקשת ב-12 בלילה, יעזרתי אותו כשומר, להראות לו מערכון, אני חושב. אבל זה היה מקובל וזה היה בסדר.
תגיד, בוא נדבר רגע על העניין שבלט לפחות לדמותו התקשורתית וכל מיני רעיונות שלו, וגם במפגשים, אני חייב להגיד שהיו איתו בלתי אמצעים. מין איזשהו פער כזה בין התחושה שהוא, מה שהוא עושה, הוא עושה נורא נורא ברצינות, אבל כל הזמן התחושה שהוא עושה שטויות, שבעצם נגיד יש את אחיו הבכור, שהוא דן שילון.
אבל זה בסדר לשאול, וזה כל כך מדובר, כי הוא בעצמו אמר, אני עושה שטויות, הוא עושה רציני. אממה, בתוך השטויות האלה, אספר לך סיפור אמיתי. היה פעם מפקד חיל אוויר או מפקד טייסת שבא אליו יום אחד ואמר לו, אתה יודע שאת המתיחות שלך אנחנו מראים לטייסים כדי לדעת איך להתמודד במצבי לחץ. אנחנו מראים להם. אני מכיר שניים או שלושה פסיכולוגים שלקחו את המתיחות ובאמת עבדו עם מטופלים, כי זה הפעם היחידה שאתה יכול לראות בן אדם שהוא יוצא רגע מה... אתה מדבר על תקופת המתיחות, כן? שהוא נמצא באיזשהו מצב קיצון, אומנם תמיד טיפשי ומצחיק, כן? ומעולם לא הייתה מתיחה. דרך אגב, גם בסוריה, שזה...
שלאוד מנור, כן.
מאוד מאוד מפחידה, כן, כותרת מאוד מאוד מפחידה, וטיפה יוצאת דופן או עוברת הקווים, עדיין האינטראקציה של הנמתח היא הייתה חיובית ומצחיקה. זאת אומרת, מעולם לא קרה משהו שהוא פטלי של סכנת מוות או משהו כזה. אבל באמת, אנשים... ואנשי מקצוע לקחו את המתיחות שלו כדי להראות לאנשים איך מתנהגים במצב שאתה מרגיש מצוקה. אז זה לא היה חשוב, אבל להצחיק אנשים זה דבר חשוב. ולהרגש אנשים תוך כדי, שים לב, תמיד הנמתח כמה שלא ירדו לו על החיים, תמיד הוא יוצא מנצח. תמיד הוא יוצא מנצח, זה היה אחד מהחוקים החשובים ביותר של אבא שלי. אוקיי, שילמת את המס כנצח, עכשיו בוא גם נגדיל אותך.
Okay.
וזהו, זה היה חלק מזה. תסכול, שמעתי אותו בסינק הנורא נחמד על הביקורת שהשמעתם. הביקורת, היחסו לביקורת, אני יכול לכתוב ספר.
אבל זה שוב סביב המקום הזה שכאילו הוא הרגיש כל הזמן שמגיע לו יותר הערכה.
כן, כן, אבל אתה יודע, אז הוא היה כאן בבוקר ורואה 34, 36,
38.
ועוד רגע פרט מעניין, שתשימו לב, הוא גם היה ארכיונר, אז הוא שמר את כל הביקורות, ותשימו לב שכל מבקר חדש שנכנס לפנאי פלוס לידיעות או איפה שזה לא פורסם, הטור, השניים, שלושה טורים הראשונים, זה סטט, עטה, ירידות על החיים, ותמיד לקראת סוף הקדנציה של המבקר, תמיד היה, טוב, אומנם פספוסים מככה וככה, אבל יגאל שילון, הוא נפלא והוא מצוין, והתוכנית בעצם מצוינת. אז תמיד היה את סגירת המעגל, הוא היה מנהל קשרים עם מבקרים, אתם יכולים להעיד. שיחות
על טלוויזיה, הוא מאוד אהב לדבר על הטלוויזיה. אבל גם הרבה פעמים מאוד מאוד נעלב, היה בזה אמוציות הרבה פעמים שהם היו מעבר למה שמקובל לפחות להפגין בין אנשי טלוויזיה למבקרים, שבדרך כלל היחס של אנשי טלוויזיה זה, אני לא סופר אותך, או זה לא מעניין אותי, אני לא קורא את זה.
זה היה כאילו פגעת לו בילדים במשפחה, זה היה בו, זה היה מאוד מאוד אישי, אבל היו כמה מבקרים שהוא ניהל איתם יחסים נפלאים, כולל זה שהם פיסחו אותו, ואתה יודע מה, אני זוכר שהיינו קוראים את זה בבוקר, כי הוא היה לוקח אותי לבית ספר, כשהייתי הולך לבית ספר. והוא היה מנתח איתי ואומר, תשמע, פה הוא צדק, ופה כן היה אפשר, אז הוא כן היה מנהל דיאלוג גם פנימי עם עצמו,
זאת אומרת, היו דברים שכתבו עליו שלא היו מאוד מחמיאים, שהוא אמר, וואלה, אני מסוגל להבין מה הטענה ועל מה היא שבת.
בוודאי, תשמע, הוא היה, זה לא... רוחב המקצועיות שלו ורוחב היריעה הייתה כל כך גדולה שהוא ידע בעצמו מתי זה היה פחות טוב ומתי זה היה בצד קצת. הוא ידע והוא היה מספיק כן.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי רחבה יותר משפחתית. הייתה תקופה שבאבא ודוד דן למעשה היו שתי הדמויות המובילות בטלוויזיה הישראלית.
החזיקו את רשת על הכתפיים.
היה להם ביחד, במצטבר דעתי, 55% רייטינג. משהו, מספרים שהם היום אי אפשר בכלל להבין אותם. מה היה במשפחה? כי גם אבא וגם דן פיצחו משהו במה שמכונה המיינסטרים הטלוויזיוני הישראלי. כל אחד מהמקום שלו תקף את הנושא הזה, והצליחו לפצח משהו במדורת השבט. מה יש במשפחת שילון שיצר את הכלים הרגשיים והאינטלקטואליים והטלוויזיונים האלה, גם אצל דן וגם אצל אבא, להצליח כן לפנות באמת למדורת השבט ולפצח אותה?
אני חושב שתראה, הם אנשים שונים מאוד, אבל יש בהם משהו, ואני יכול להגיד את זה גם על דן, כמובן חי ו... למרות שהוא נחשב כאילו בגבוה.
יש להם את הדבר הזה שהם יכולים ללכת ברחוב ולהסתכל על המציאות ולנסות לדבר אותה ולתווך אותה לטלוויזיה. זאת אומרת, הם לא באו מהמקום המתנשא מצד אחד, כי הם שני חכמים, הם היו באוניברסיטה, הם היו דוקטורים מבחינה אקדמית, כן? אבל הם לא חיו בזה, הם היו בטלוויזיה, הם הבינו את הצורך של הבן אדם שיושב בבית, מה הוא רוצה לראות, איך הוא רוצה לצחוק, עד איזה סף הוא יכול להתרגש, ועד איזה סף הוא יכול להרגיש שהוא, אתה יודע, בגבוה. ולא בציבים, ובעבודה נורא קשה. דן היה לו משפט שאני חושב שהוא הצטער עליו, הוא אמר, הוא ניסה לזקק בדיוק את הדבר שאני אומר, הוא אמר, פעם, אני לא הייתי רואה את התפנים שלי.
של עצמי,
כן, אני חושב שלקחו את זה, אני יכול להבין למה לקחו את זה ועשו מזה כותרת, אבל היה בדבר הזה שהוא אמר, שאני יושב בבית ואני שותה את הקפה שלי, אני צורך דברים אחרים, אבל אני יודע...
לדעתי הוא אמר שהוא רואה מוזיקה קלאסית בלייזר דיסק או משהו כזה, משהו מתנשא כאילו באקסטרים.
כן, זה משהו מתנשא, נגיד, אבל העניין הוא שבדבר שהם עשו ושריגש והציג את האנשים, תשמע, אני לא בטוח שכל מתיחה שאבא שלי עשה, הוא חשב שהיא פאר היצירה. אתה יודע, תגיד לקראת החורף, היו פתיחות ונתיחות על כוכבי פסטיגל, כי היה צריך למכור את הפסטיגל. לא היה השפיץ של העולם, אבל זה היה חלק מזה, להבין שיש פה איזשהו עולם תרבות שגם צריך להזמין את עצמו. ומצד שני, הוא היה יכול למצוא כוכבים, בוא, אלי ומריאן אמר, המתיחה הראשונה שלהם, שניהם היו בגבס מוסתרים ולא שמעו אותם. למה? כי זה מה שהיה צריך, אבל זה היה אלי ומריאנו, והוא ידע שהם יכולים לעשות אפצ'י בתוך גש, שהם קשורים בגבס, וזה מצחיק.
אז זהו, אז אפרופו, באמת העובדה שהרבה פעמים המתיחות מוציאות את האמת מהאנשים, כן. אני רוצה לדבר איתך על המתיחה שעשו לו, שזו זאת מתיחה שאני לא אשכח.
מה?
ממש, אחת המתיחות הבאמת הכי גדולות שהיו אי פעם, ואני חושב שבאמת הוציא את הדמות שלו, אני זוכר עד היום את הפריים הזה שיושב בסלון, אז בוא תספר על זה קצת למי שלא ראה ולא מכיר.
זה כבר היה בסי לפי דעתי של פספוסים, כבר גם הטכנולוגיה התחילה להשתפר, הייתה חברת כבלים תבל.
בתל אביב, כן.
ואבא שלי, מי שלא יודע, עד בערך חצי שעה לפני שידור התוכנית, אם הוא לא היה מביא פיזית את הקלטת לתוך הווידאו שמקרין בערוץ 2...
חדר שידור, כן.
כן, ממש ככה. אז והוא ידע כל פריים, והוא ידע איפה הוא מתרגם כל מילה, היה פונט נורא גדול, והוא ידע הכל. ואם היה דבר אחד שהיה מוציא אותו מהדעת, שהיינו יושבים באופן כללי בבית, זה היה מהם טקס כזה, לשבת ולשתוק ולדבר רק בפרסומות ולא לדבר ליד בנשים וכאלה, אז אם היה קרול מיד משדר או משהו כזה, זה היה מוציא אותו מהדעת. וכמובן שאנחנו מצאנו את הנרב הזה ולקחנו את הקלטת וחרבשנו את התוכנית, שמנו שם הפרעות ובלקים ומיד נשדר ותכף תעלה מהדורת חדשות מיוחדת והתעללנו בתוכנית. עד כאן בסדר, ותבל שידרו את זה רק לממיר של הבית של אבא שלי, טכנולוגיה עשי פעם, ויד פנית שם למעלה על הגג, עם כל הצוות, ומתחילה תכנית, ודקה אחר דקה, מחרבים לו את הנשמה.
אתה רואה אותו סובל, סובל.
כן, סובל, כן, סובל. כן. עכשיו, רגע לפני שנגיע לסוף הסיפור, אני פשוט באותו בוקר הייתי צריך לטוס ללונדון, זה היה לפני הגיוס שלי. אז לא יכולתי לקחת חלק במתיחה, אבל היה לי תפקיד, שבשיא הקאוס אני צריך קצת לבית אלפן מטלפון ציבורי, ולהגיד לו, תשמע, הלך לי כל הכסף, ואני תקופה לבד בלונדון, בלילה. כאילו, זה היה צריך להיות ממש הקש.
הקש.
ודווקא זה, הוא מקבל את הטלפון באמצע הקאוס, הוא פתאום נעצר, ומה זה גם מחזיר את הקריות לצפה, הוא כל הזאת, הוא אומר, אין בעיה, תשלח לי את המספר חשבון של הבנק בידך, ואתה בסדר, נדבר אחרי זה בבוקר. ופתאום הוא חזר להיות אבא. זה הקטע היחידי שלא שודר במתיחה, כי הוא לא היה מצחיק. אבל הדבר הכי טוב שהמתיחה הזאת, מי ערך אותה בסוף? הוא.
כמובן.
והוא הוסיף לעצמו בעריכה עוד יותר סבל, כי הוא היה כל כך כנה וכל כך הבין, צריך, אתה יודע, צריך את האישור הזה שהנה גם אם הוא סובל ככה, כולם יכולים, לא יכולים.
עד כמה... יש לנו זמן לשאלה ברמה...
נדבר, אין לי בעיה.
איזה, אתה יודע, אנשי טלוויזיה הם ידועים כאנשים שמרכז העולם הוא מרכזם וכן הלאה.
בוודאי, כן.
אתה בתעשייה הזאת בעצמך, אפילו עושה עבודה יפה לאורך שנים, קנית עצמך השם בזכות עצמך.
תודה.
איך זה לגדול עם אבא שאתה יודע, כל העולם, עיני כל העולם נשואות אליו, הוא עסוק 24/7, ואתה יודע, ו... מן הסתם יש לו גם לפעמים תחושה של חשיבות עצמית, כי הוא עושה דברים חשובים ומביא מספרים מטורפים. איך זה לגדול כילד וכנער, וגם כאיש צעיר עם אבא כזה?
האמת, אני לא יודע,
אני
חושב שזה שאלה טובה, אני פעם התראיינתי את התוכנית שלושים פתוחים, על בנים של, אני מדבר איתך לפני 30 שנה.
כן.
שאלו אותי, אתה בטלוויזיה, בגלל אבא הזה, אמרתי להם, תראו, אם אבא שלי היה נגר, סביר להניח שאני הייתי נגר ממש טוב. כי זה מה שהייתי רואה בבית, וזה מה שהייתי עושה. זה בקטע הזה. בקטע השני, לא יודע, עולה לי עכשיו, שאבא שלי הוא מציל, ויש לנו בריכה בבית, אז ברור שאני יודע לשחות טוב, כי הוא ישמור עליי. ואם המים קרים, אז הוא יחמם את הבריכה. לא, אין תחרות. אולי פעם בגיל 30, שהלכתי בסיפון, ניסיתי להבין עם עצמי איפה אני עומד בעולם. אני חושב שהדבר הכי גדול שקרה לשנינו, שזה עוד גיל 24-5, עזבתי את העבודה איתו, הרגשתי שאני לא אצליח, לא הייתי במילים, אבל שאני לא אצליח לעשות את הדבר שלי, ואני לא יודע מהו הדבר שלי. ואמרתי לו שאני עוזב, ואז פגשתי את אסי וגורי, ואת אדיר מילר, ולימים ארץ נהדרת, ויצאתי לדרך שלי בברכתו ובעזרתו ובפרגונו, כי הוא הבין. הוא הבין שזה העולם, הוא לא ניסה, לא הייתה תחרות, לא סמויה או לא סמויה, גם זה מצחיק, כי אתה לא יכול להתחרות בדבר כזה. אלא אתה לא יכול. ופעם יום אחד שמולי סגב, שהוא גם מורי ורבי, הזמין אותי בקיץ לפני עוד עונה של ארץ נהדרת, הוא אומר, תשמע, יש פה איזה פינה שאנחנו רוצים לעשות עם סמו, כאילו שהוא הולך וקצת מצלמים אותו, ואני אומר לו, זה מצלמה נסתרת? הוא אומר לי, כן, אמרתי לו, מולי, אני אעשה לך... איזה מערכון שאתה רוצה, מה סנפלינג, מצלמה נסתרת, אני מבקש לא לעשות. וככה פתרתי את עצמי.
יפה. ירון שילון, אנחנו באמת, כמו שאמרתי קודם, משתתפים בצערך ובצער המשפחה.
תודה רבה. ברור שהוא חיבב אתכם, נכון?
כן, לא, תשמע, לזכותו לומר, הוא היה באמת תמיד אדם נוח מזג מעולם, וזכינו שנינו לטלפונים מכל מיני טלנטים, תמיד נעים מזג, תמיד מדבר בצורה מכבדת ומכובדת ומחויכת גם, באמת, היה מנץ' ואדם, אדם באמת
וזה לא שלא יהיה מה להראות לנכדים ולנינים על זה, אתה יודע, נשאר הרבה דברים, נשארו הרבה דברים. ירון, תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה לך.